השיעור הקודם ראינו יותר בצורה קצת יותר עיונית את הדין של קפילה, ואנחנו ננסה עכשיו לדבר על עוד נקודה אחת של נאמנות גוי ודרבנן, ואחר כך על כמה נקודות מעשיות שיוצאים מההקשר שלנו. תודה. אנחנו ראינו ביחס לדאורייתא מחלוקת ראשונים, האם אפשר לסמוך על גוי, אי אפשר, אפשר לסמוך רק על קפילה, כשהוא מסיח לפי תומו, כל זה ראינו בפעם הקודמת. לגבי גוי בדרבנן, אז הגמרא בבבא קמא דף קוף י"ד מדברת על נאמנות קטן ודרבנן. היא מדברת שם על תרומה, והיא מדברת על נאמנות של קטן ודרבנן. והגמרא שם דנה איך לקטן יש נאמנות ומסיח לפי תומו, והיא אומרת שקניין דרבנן, תרומה דרבנן שם אפשר להתיר. כלומר, אנחנו יודעים שקטן יש לו נאמנות בדרבנן לפי הגמרא שם. השאלה היא מה היחס בין קטן לבין גוי. ברור ההבדל בין קטן לגוי, כן? בהקשר שלנו. אנחנו יודעים ש... נאמנות גוי ודרבנן, אז אנחנו יודעים שקטן נאמן ודרבנן. מה ההשפעה של הדבר הזה ביחס לשאלה שלנו? אז יש לנו עוד נקודה שמופיעה יש לנו עוד נקודה שמופיעה בשו"ת התשבץ. והנקודה שהיא בסיס קצת אולי גם לשאלה שלנו, האם גוי שפסול לעדות, האם זה פסול דאורייתא או דרבנן? בשו"ת התשבץ בחלק א' סימן ע"ח הוא כותב שלדעת רבותינו הצרפתים, גוי כשר להעיד מהתורה. ורק מדרבנן הוא פסול, כי פיהם דיבר שווא, חוששים שהוא משקר. אז האם גוי פסול לעדות מהתורה? אז לדעת רבותינו... הצרפתים בתשבץ הוא כשר ופסול רק מדרבנן לחשש שקר. לדעת התשבץ עצמו הוא פסול מהתורה. עכשיו, אם אני אומר שהוא כשר מהתורה ופסול רק מדרבנן מחשש שקר, אז לכאורה, אם קטן נאמן מדרבנן, וקטן בוודאי פסול מהתורה, אז לכאורה היה מקום להגיד שאולי גוי יהיה כשר מדרבנן. גוי במסיח לפי תומו, אנחנו מדברים עכשיו. כלומר, לכאורה לפי זה יוצא שגוי מסלט כשר ועדיף על קטן. אם אנחנו אומרים שהוא... מה? כי קטן פסול מהתורה וגוי כשר מהתורה. אם אני אומר שגוי פסול מהתורה, אז כאן יש מקום לחשוב. אפשרות אחת להבין שבאמת... גוי לא כשר גם בדרבנן. שזה יכול להיות פסול מהתורה, ואולי הוא גרוע מקטן, והדרך הזאת שהוא גרוע מקטן, טוען אותה הפרי חדש, סימן סמכתי צעיף קטן מם, שאולי הוא גרוע, יותר גרוע מאשר קטן. כתב כאן פרי חדש. אפשרות אחרת להגיד שהוא כמו קטן, הוא לא גרוע, הוא כמו קטן, שניהם פסולים מהתורה, ואז אולי נקבל אותו, כי הוא כמו כי הוא כמו קטן. יכול להיות שהוא יותר טוב מקטן. למה להגיד שהוא יותר טוב מקטן? אפשר להגיד שגוי כשר בדרבנן, א', כי אולי הוא כמו קטן, ובית, אולי יש נקודה מסוימת שהוא יהיה יותר טוב מקטן, כי אצל קטן יש שתי בעיות. מה עם שתי בעיות שיש לקטן? כן, יש א', שהוא לא ברור שהוא מדייק, לא ברור שהוא יודע על מה הוא מדבר, ובעיה שנייה, שאולי הוא משקר. אנחנו לא יכולים לסמוך עליו. אנחנו לא סומכים על קטן, כי יכול להיות, תראה, זה נכון שיש לנו ילדים קטנים כאלה צדיקים, שאתה אומר כאילו, מה אתה מדבר? הם דוברי אמת. אבל קטן, חששו. לפעמים, יש מקום מעל לדון יותר בהרחבה בקטן, אבל זה לא הנושא כרגע. אצל גוי, יש חשש לשקר, אבל מבחינת הדיוק, הוא מבין יותר מקטן. אז היה מקום לחשוב שאולי, אולי גוי עדיף מקטן, כי אצל קטן יש גם חשש שקר וגם חוסר דיוק. אולי אצל גדול הדבר הזה פחות קיים. אנחנו זוכרים כמובן את דעת הריבש שהזכרנו בשיעור הקודם, שבוודאי הוא יגיד שגוי כשר, כי לדעת הריבש ראינו שגוי במשיח לפי תומו, כשלא יתחזק איסורה, כשר אפילו בדאורייתא. אז ודאי שיהיה כשר בדרבנן, ואפשר להיזכר פה תז שהזכרנו פעם שעברה, שאולי איסור ויתר זה לא עדות בכלל, וזה רק ברור, ולכן זה בכלל יותר קל מהנושא שלנו. כלומר, אפשר להגיד שבמקרה שלנו, אולי אני אכתוב את זה בתור טבלה בפני עצמה, נכתוב כאן, ייתכן להתיר באיסור ויתר, כי אין זו עדות אלא ברור על פי תז שראינו פעם קודמת. למעשה לגבי גוי בדרבנן, אז ראינו שהריבש באמת מתיר, אבל יש מקום לבחון מה קורה בדעת הפוסקים. רשי, ראינו שרשי אומר שמותר קפילה שמסיח לפי תומו. כלומר, רשי לא הסכים לקבל גוי מסיח לפי תומו, קפילה מסיח לפי תומו. מה רשי חושב בטעם כעיקר? דרבנן. אם רשי חושב שטעם כעיקר דרבנן והוא דרש קפילה, אז היה מקום להגיד שאולי הוא לא חושב שגוי כשר, אלא אם כן נגיד שהדרישה של רשי של קפילה היא בגלל הבנה בטעמים ולא בגלל בעיה של חשש לשקר, וראינו את זה פעם שעברה. אז מרש"י קשה לדייק בעניין הזה מה הוא חושב בהקשר של הסוגיה שלנו. בתרומת הדשן בסימן הינטט כותב שאפשר להקל בגוי בדרבנן, הוא מדבר על גוי שמביא ביצים ביום טוב שאחר השבת, והבעיה היא שאם הם נולדו בשבת זה בעיה, והוא אומר שהגוי לא נאמן לומר שהם לא נולדו בשבת, שהם נולדו קודם, בגלל שביצה, מדובר שם, סליחה, המקרה שם זה יום טוב שאחרי השבת. המקרה שם בתשובה זה יום טוב שאחרי השבת. אז בגלל שיום טוב שאחרי השבת זה דאורייתא, לכן גוי לא נאמן. אבל אם זה דרבנן, גוי יהיה נאמן. וגם הרמה, באורח חיים בתקוף י"ג, סעיביו, כותב להתיר, גם ליחס לביצים שגוי מביא ביום טוב שני, כותב כן להתיר משיח לפי תומו בדרבנן. מצד שני, דעת השח, צדיק חת.
אחרי שההכנה זה איסור
דאורייתא? כן, לא משנה. בוא נאמר, אם זה יום טוב שני, זה ודאי דרבנן, ושם הוא מתיר.
אולי בתרי דרבנן, זה הכי
פשוט. כן, אבל זה לא מה שנראה שם, אני חושב. השח, בסימן צדיק חת, סעיף קטן ב', פוסק, שאם מדובר על התחזק איסורה, אי אפשר להקל בגוי בדרבנן. אם לא יתחזק איסורה, אם יש משהו שאני לא יודע מה קורה איתו, לא שהגוי צריך להוציא מחזקת איסור, אלא אני לא יודע מה המצב, אז אפשר להקל על ידי גוי בדרבנן. ולמרות הדברים האלה, שלכאורה לפי הדבר הזה, יוצא שאפשר להקל בגוי בדרבנן, כשלא יתחזק איסורה. כלומר, סתם יש לך שאלה באיסור והיתר. ומדובר על דרבנן, אתה לא יודע, בוא נאמר, מדובר על אוף עם חלב, חלב ומרק אוף, או דברים אחרים שהם דרבנן, ויש לך גוי שיכול לטעום ולהבין, אז לכאורה יוצא שיש סיבות טובות להקל כשלא יתחזק איסורה, אבל הפרי מגדים כותב שהמנהג לא להתיר כפילה אפילו בדרבנן. כלומר, המנהג שלנו לא לקבל כפילה אפילו בדרבנן.
גם
המשיח לפיתומו, זה המנהג שלנו, כי לא, עכשיו אנחנו לא מסתמכים בכלל על כפילה. עכשיו, השאלה היא למה לא להסתמך על כפילה? ורבי עקיבא איגר שואל את השאלה שלך, אומר, למה להגיד שיש מנהג כזה? הרי אם הוא משיח לפיתומו, למה לא להקל? אבך כותב בשם האגור, שיש לנו בעיה, שאין לנו דבר כזה משיח לפי תומו. כי הגויים יודעים שאנחנו שואלים אותם מסיבות דתיות. מי שהיה בצבא יודע הרבה פעמים שיש אנשים לא דתיים עם חיישנים, שהם מזהים ישר כשאתה שואל אותם משהו, אז הוא יודע, זה מסיבה דתית, הגוי שואל. אז הוא לא יכול להיות משיח לפי תומו, כי הוא שואל מסיבה דתית. אז הוא אומר, עקרונית, היינו סומכים על... על גוי משיח לפי תומו, פשוט אין לנו את זה. לפי זה יכול להיות שנגיד במציאות שלנו היום, כבר הרבה שנים לא עושים את זה, אז אולי נגיד שזה כן משיח לפי תומו, כי הגוי ממש לא מבין מה אתה רוצה ממנו. היה מקום להגיד, אבל אם אנחנו נחזור לזה, אז עוד פעם זה אולי שהגוי יתרגלו, ועוד פעם.
קפילה, אז אולי זה כן יכול להיות.
יכול להיות, אבל כך הוא אומר שזה המנהג. עכשיו...
זה לא מובא המנהג הזה כבר
ברמה? זה מובא, עכשיו אני אגיע עכשיו לרמה. הוא פשוט אומר שאפילו בדרבנן. בואו נחזור עכשיו אחורה.
זה את המנהג של הרמ"ן, המנהג
קדום אבל. ברור, ברור. כן.
ארץ בחוץ לארץ היה במנהג? בחוץ לארץ פתח שם. לא היה לארץ, בהודו.
כן, תשאלה איפה אתה נמצא. עקרונית היה מקום לחשוב על זה, אבל לא כל כך ראינו בפוסקים את זה. למעשה, ראינו את השולחן ערוך, פסיקת השולחן ערוך, כדעת הרמב״ם, שאפשר להסתפק בגוי, בניגוד לרמב״ם, פשטות הרמב״ם, שנראה שאפילו לא צריך משיח לפי תומו, השולחן ערוך טוען שכן צריך משיח לפי תומו, אבל לפי השולחן ערוך יוצא שגוי משיח לפי תומו, כשר, ולא רק שכשר, יוצא לפי השולחן ערוך, כפשטות הגמרא והרמב״ם, שזה טוב יותר מאשר 60. זאת אומרת, אם יש לך תערובת, יש לך בעיה מסוימת, לפי השולחן ערוך, אתה קודם כל תלך לגוי, תיתן לגוי לטעום, אין לך גוי, תעשה ביטול ב-60, אבל כאילו גוי זה עוד יותר טוב. הרמ"א כותב, שם על פי האגור, שבאמת אנחנו לא נוהגים לתת לגוי, לא ראינו בשום מקום שנותנים לגוי. למה לא נותנים לגוי? למה המנהג שלנו לא לתת לגוי? יכולות להיות שתי סיבות, ויש איזו נפקמינה מאוד חשובה להלכה. אפשרות אחת להגיד שהם לא מבינים בעניין, קשה לדעת איזה גוי מבין בטעמים. ואם כך, הרמה חשש לשיטת רשי, שדרש קפילה, ומי יודע מי קפילה, מי מבין בטעמים, שזאת יכולה להיות סיבה אחת. סיבה שנייה שיכולה להיות, שאנחנו יודעים שהיום גויים משקרים לנו. ובגלל שהם משקרים לנו, לכן אנחנו לא סומכים על גוי היום, וכך טוען המנחת כהן, שזאת הבעיה, כי אנחנו חושבים שהם משקרים לנו. אני אומר בסוגריים, שדיברנו פעם שעברה, על הערת רבי עקיבא איגר, האם אפשר לקחת מומחה משיח לפי תומו, אין דבר כזה, שכאילו משיח לפי תומו מנטרל את המומחה, כי אם הוא משיח לפי תומו הוא כבר לא מומחה כל כך, ואז דיברנו אולי שהוא כן חושב שהוא עושה משהו מקצועי, רק הוא לא מבין שזה בענייני כשרות, הזכרנו את זה פעם שעברה, אז רבי עקיבא מאיר כאן. למה זה כל כך חשוב כל הדבר הזה? כי הנפקמינה בדבר הזה, האם אפשר לתת לישראל? כשמדובר על דבר היתר, האם אפשר לתת ליהודי לטעום? ותכף אני אגיד לכם למה זה כל כך משמעותי. בוא נאמר שיש לך עוגה שנאפתה בתנור מיד אחרי משהו בשרי. אולי אפילו נגיד שיש שאריות בתנור. אולי נגיד אפילו שהתבנית לא הייתה נקייה. לגמרי. יש לך עוגה. כן, אני לא מדבר עכשיו שהכל מלא בשומן של אוף ועשו שם עוגה. כן, לא, עוגה. עוגה כזאת, אתה רוצה עכשיו לאכול אותה, אבל נעשה הפוך, נגיד שזה היה הכל חלבי. חלבי, יותר טוב. הכל חלבי. בסדר? אתה רוצה לאכול אותה, אבל אתה בשרי. או נגיד שאתה רוצה אולי לאכול אותה עם בשר או עם חלב, עם המין הנגדי, ניכנס לסוגיית נת ברנת קצת עכשיו, ספרדים, אשכנזים. לא משנה, אתה עכשיו יש לך בעיה לאכול את זה, כי אולי זה חלבי, אולי זה בשרי. מה אתה יכול לעשות? תן לישראל שהוא עכשיו פרווה, תן למישהו אחר. שהוא עכשיו לא בשרי, לא חלב, תן לו לטעום את זה. הוא יטעם את העוגה, יגיד לך אם יש בזה טעם של בשרי, או טעם של חלבי. אתה מבין, זה יכול להיות פטנט. יש כל מיני דברים שאתה לא יודע עכשיו, אתה לא יודע, זה יתבשל בצורה כזאת, אחרת, אולי זה כל מיני דברים שקשורים קצת בחזקת, בשרי, חלבי. זה יכול להיות פטנט עצום, זה יכול להיות פטנט ועוד דברים. יש בלגן גדול עם חריף. שאנחנו נדבר עליו עוד. אז בוא נאמר, מישהו עשה, חתך בסכין בשרי, הכין, ואתה עכשיו, את הבצל הזה, רוצה להרבב עם חלב. עכשיו, בעיקרון אתה לא יכול, ברור שאתה לא יכול בעיקרון, אתה לא יכול להרבב עם חלב, כי בלצן, נחתך בסכין בשרי, בסכין בשרי, נדבר על דין חריף. תן למישהו לטעום.
אתה יכול לטעום,
אתה יכול לטעום. במקרה הזה, אתה יכול לטעום, כי אתה רוצה לבשל. מה זה? אז לכאורה, כן, אז זה שהגמרא אומרת, ברור שזה לא לגמרי עוזר לנו, כי השאלה היא איזה טעם אנחנו חוששים היום, האם לא בקיאים, אבל זה נכון, זה נכון בעיקרון. האם אפשר לתת לישראל לטעום? זה יכול להיות פטנט עולמי. לא, זה יכול ממש להציל. בהקשר הזה, השח בסעיף קטן ה' מביא את האתרת זהב שמחמיר, אבל השח עצמו מקל. השח כותב שיהודי נאמן. והשח אומר, כך אפשר לראות בלשון הרמה, כי הרמה כותב שהיום לא סומכים על גוי. והוא לא כותב שלא סומכים על טעימה. על גוי אנחנו לא סומכים. אוקיי, אז לפחות הוא חושב שזה עיקר דעת הרמה. כך הסכים... הרמה בשולחן ערוך. כך אומר השח בדעת הרמה. כמובן שזה השאלה איך להבין את הרמה כאן, אבל כך אומר השולחן ערוך, כך גם פסק הפרי מגדים כדעת השח.
אבל הוא עצמו כנראה שזה לא יהיה אפשרי. כי הקטע פה זה, האם האדם יהיה אמין?
למה שלא יהיה אמין?
אני, אולי אני נגוע, אני רוצה להגיד שזה אין טעם. צריך שלא יהיה נגיע אישית. וזה לא יהיה דווקא מישהו, חבר ישראל אחר איתם, ולא אני בעצמי.
לא ברור שתהיה בעיה. לא, 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 אני לא חושב שיש כאן בעיה בנאמנות בהקשר הזה. פשוט בדרך כלל, או שמדובר על כהן, מדובר על תרומה וכהן, אז צריך לחפש ישראל אחר, שיהיה אם יש טעם של תרומה כאן. הגמרא לא דיברה על הדוגמה שלנו. אני לא חושב שתהיה בעיה בה... שמה?
העידנה אפילו בהתערב גוף הדבר, בוודאי ישראל לא משקר.
כן.
אז הבך.
כן, אוקיי, ודאי ישראל לא משקר. איפה אתה אומר שצריך מישהו אחר?
אני אומר, אם זה הקטע שהוא לא ישקר, אז אולי אני בעצמי זה בעייתי.
הבנתי, לא חושב שחששו לזה. בהרבה מקרים, אם אתה מוכר, ואתה זה, יש לך אינטרס, משהו אחר, לעצמך... לעצמך לא צריך לבוא, ועד אחד נעמד באיסורין. במחירה יש מקום לדון, ועדנו הפוסקים ועד אחד באיסורין, כשיש לו אינטרסים, כשיש לו זה, סתם ככה לא צריכה להיות בה. אז בכל אופן, לפי הדברים האלה, לכאורה יוצא שאפשר ממש להשתמש בפטנט הזה. יש מקום לדון שאולי כל הטעימה הזאת היא יותר בדיעבד ולא לכתחילה. אנחנו רוצים עכשיו לבשל לכתחילה. יש מקום לדון בזה לגבי בישול. אני חושב שלמעשה, מה שבוודאי אפשר להקל, זה לגבי... המתנה. לגבי בישול, ככה, בכל אופן, לקחת ולבשל דבר כזה עם המין הנגדי, הייתי חושב פעמיים ועושה את זה יותר בשעת הדחק. אבל כשמדובר לא על בישול, אלא על המתנה. אתה אכלת בשרי ויש איזה עוגת פרווה או משהו כזה, ולא ברור לגמרי. באיזה צורה זה נעשה, או אתה רוצה אפילו ל... לא, צריך לחשוב באיזה דברים, באיזה צורה, אבל אני חושב שבוודאי לגבי המתנה, אני לא רואה בזה בעיה. ואני חושב שזה דבר שממש אפשר להקל בו, שמישהו יתאם ויגיד לך, אם...
אפילו סתם מישהו.
כן, תראה, מישהו שהוא סביר, יש כאלה שלא תאמים שום דבר. אבל בעיקרון...
קטן יהיה נאמן גם?
תראה, כאן היה מקום לחשוב על זה, אבל אני לא יודע אם נצרף יותר מדי דברים כבר. בעיקרון היה מקום לחשוב על זה, לפי הדברים שראינו קודם. מה אתה? מה זה? תראה, אנחנו למעשה, אנחנו אוסרים לדרבנן.
כן, זה כמו המתנה מי.
אז, אבל בישול בעוף, אתה אומר לעשות את זה בשביל לבשל עם עוף.
כן.
תראה, בעיקרון, מצד הדין זה ודאי בסדר. השאלה אם יש מנהג לכתחילה להחמיר ולעשות מה... אם זה יתבשל עם עוף, בוא נאמר שיתבשל עם עוף, סתם אני אומר דוגמה. בוא נאמר שבישלו עם עוף, ויש עדיין קצת מהבצל הזה בחוץ. דוגמה, סתם אני אומר. וחתכו עם סכין בשרי או משהו כזה, אז יכול להיות שכאן, אם מישהו יכול לטעום את הדבר הזה, זה לא יכול, כאן אנחנו נתיר.
בשר
נתיר,
לא?
לא, אבל...
אם זה כבר
יתבשל. כן, נכון. אם זה כבר יתבשל, אנחנו נתיר אפילו בשרי. שאלה אם מצד המנהג... יש מקום לחשוב על זה. יש מקום לחשוב. יש כאלה שנראה מהם שהתירו לכתחילה. אני חושב שכך יצא מהחוכמת אדם, בסימן נ"א ו, שהתיר לכתחילה. יש מקום לחשוב על זה. אני חושב שצריך לבחון את זה ולבדוק שהוא באמת טעם כמו שצריך, אבל יש מקום לדון, ובאוף זה באמת יהיה יותר קל.
אבל ברור שבנת ברנת זה לא עובד. כי אז כל נת ברנת נופל בבור.
למה?
נת ברנת לא אומרים את
היתר
על ידי טעימה.
למה?
כי ברור שאין שם טעם.
לא, יש טעם, חלש. אם אין טעם בכלל לא היינו עושים את זה. נת ברנת, אלה שחוששים, יוצאים מנקודת הנחה שיש טעם. נראה לי שנת ברנת דווקא צריך להיות יותר קל. במיוחד שספרדים מתירים בכלל, אז זה צריך להיות יותר קל. אני חושב. הדבר הבא שיכולה להיות השלכה, מה קורה עם ספרדים? לכאורה, אם אני לוקח את השולחן ערוך כמו שהוא, הייתי אומר לספרדי, אל תבדוק ב-60, תחפש גוי. לכתחילה, עדיף לחפש גוי. לא צריך כפילה, אפשר לקחת גוי, לפי השולחן ערוך עדיף, לך תחפש גוי. אז כף החיים טוען, ספרדים וזה נוהגים כרמה. משערים תמיד ב-60, כך בבן איש חי, שספרדים תמיד משערים ב-60. מנחת כהן אומר טענה מעניינת, הוא אומר בגלל שהיום אנחנו לא נותנים לגוי, בגלל כל החששות שאמרנו, אז הגוי כמן דלייטה כמן, אין גוי. פשוט אין גוי. כי אין לך את הגוי שאתה רוצה, אז אין גוי, לכן אתה גם לשיטת השולחן ערוך משער ב-60. אמנם הרב עובדיה, פשוט יביא אומר, וחלק ח' יורדי הסימן י' כותב שעיקר הדין לדעת הספרדים שאפשר לתת לגוי לטעום, הוא אומר לך תחילה, אל תעשה את זה, תנהג כדעת הרמה, אבל אם זה הפסד מרובה או אם יש עוד סניף להקל, לדעתו אפשר לתת לגוי לטעום, ואם הוא אומר שזה בסדר, אז התבשיל יהיה מותר. מה זה? אתה אומר, לכאורה להפך, זה צריך להיות פשט השולחן ערוך. אלא אם כן נגיד שבגלל שהגויים לא מבינים, היום לא זז, אין גוי כאילו, כמו המנחת כהן. זה כאילו, אני מבין, אני חושב שזה באמת יותר הפשטות. אני רק אגיד בהקשר הזה...
ספרדי שיצטוק את התורה עובדיה, תעתי גם לאשכנזים. כי הוא יגיד לפעילה, אם הפעילה יתיר, אז אני אגיד לספרדי...
אז באמת יש פטנט כזה, שמישהו אחד האחרונים רוצה להגיד, שאולי אם יש לך תבשיל כזה, תערובת, נפל, עכשיו אתה אשכנזי, אתה תקוע. תיקח ספרדי. תגיד לספרדי, לך תביא גוי. הגוי יתאם את התבשיל, יגיד, אין טעם. אם אין טעם, לספרדי מותר לטעום? מותר, הספרדי יתאם. עכשיו ספרדי טעם זה טעימת ישראל. אם זה טעימת ישראל, אשכנזי מותר עכשיו. זה מה שהתכוונת, נכון? אז זה כאילו יכול להיות זה פטנט מסוים. תראו, כל הפטנטים האלה משונים, למורה הוראה יוצא להשתמש בהם מדי פעם. יש כל מיני פטנטים שצריך להכיר אותם, כי יש כל מיני תקלות, ואתה לא תמיד יכול לשאר ב-60, וזה מסובך. אז יש מצבים שיש מקום לדון בדבר הזה. הוא אומר שהמנהג כמו הרמה. כף החיים אומר כמו השמיים כמו הרמה. המנחת כהן, הוא מסביר למה.
מה גוי שאני יודע שהוא דבר אמת, שהוא
איזה משאר,
מכיר אותו?
תראה, הבעיה היא כזאת. אם אני הולך לפי מנהג, אז זה לא יעזור לך. אתה מבין, מנהג לפעמים יותר גרוע, יותר קשה מהלכה. כי אם אתה אומר הלכה, אז אתה אומר הלכה כזאת, אבל אם זה ככה, מנהג, אז זה מנהג, אתה מבין, אין מה לדון עם מנהגים בעניין הזה.
גם במקום הפסד מרובה.
לא. אז כן, יש מקום, אבל תראה, יש לך עכשיו פטנט אחר, כי אם אתה לוקח ספרדי, יש לך פטנט. למשל, הפטנט הזה, אתה יכול לעשות.
בקרון
זה אמור להועיל
אם אני מכיר גוי שאני
סומך
עליו, זה בסדר?
אז אם אתה אשכנזי, תהיה לך בעיה, אבל תוכל לעשות מה שאמרנו עכשיו. תוכל לקחת הגוי הזה ולתת אחרי זה לספרדי לטעום, ואז להתיר.
רק
ככה. כן. ומוריי ורבותיי, ממש עוד דבר, עוד שני דברים קצרים שנדבר עליהם. האם מותרת טעימה בלשון. והדבר הזה בדיוק אחד התלמידים שאל אותי אתמול ואיזה קשר תכף אני אגיד לכם. האם מותר לטעום בלשון כדי לדעת כשר, לא כשר? הדרישה בתחילת סימן צדיק ח' כותב שאסור לטעום בלשון. התז בסעיף קטן ב' כותב שמותר לטעום בלשון, הוא מוכיח את זה מהשולחן ערוך, השולחן ערוך בסימן מ"ב. בסעיף ג' מדבר שם ענייני טרפות. יש לנו כבד שנמצא לפניך, ואתה לא רואה את כיס המרה. אם אין כיס מרה בכלל, אולי יש כאן דבר של טרף. אבל לפעמים כיס המרה נבלע בתוך הכבד או משהו כזה, אז אומר השולחן ערוך, אתה יכול לטעום עם הלשון ולראות אם זה מר. אם זה מר, סימן כנראה שכיס המרה קיים, רק הוא נבלע בכבד וזה כשר. והשאלה היא, איך אתה יכול לטעום? אולי זה לא כשר. אם אין כיס מרה, אולי זה טרף, הכבד הזה. ומכאן אומר התז שטעימה בלשון לא נאסרה. נאסר לבלוע, לא נאסר לטעום בלשון. הדבר הזה הוא לא כל כך פשוט, ויש חוות דעת, יש אחרונים שטוענים שהסיבה להתיר שם זה כי כמעט בטוח שזה יהיה מר. כמעט תמיד כיס המרה נבלע בתוך הכבד, אז כיוון שזה רוב הסיכויים, זה רק ספק איסור, אולי זה אפילו לא ספק, כאילו, אז ספק רחוק. אז אפשר להתיר, כי זה ספק רחוק, כי רוב הסיכויים שזה טוב. ובאמת השח בשם המהרש"ל והפרי מגדים אומרים שבספק רגיל אי אפשר להתיר, אלא רק בספק כזה כמו הכבד, שרוב הסיכויים שזה בסדר. אז בעיקרון בסדר, ספק איסור לא נטעם בלשון, גם לא בטוח שעוזרת טעימה בלשון, כי יש מחלוקת אחרונים, האם טעימה של גוי צריכה להיות על ידי בליעה, או שמספיק שהוא יורק. אז לא ברור שזה יעזור לנו כאן, לטעום בלשון, כי אולי צריך ממש לבלוע. למה כל הדיון הזה חשוב לנו? כן?
לא מדבר שם על טעימה בלשון ולהכניס לתוך פיו?
אז תלוי על מה. יש מחלוקת מה זה הטעימה הזאת. יש מקרים, יש גם לעניין תעניות, יש מקרים שיש מקום לדון. האם זה טעימה זה אומר כמות קטנה, או טעימה זה אומר שאתה לא בולע. אבל בפשטות כאן, אני חושב שגם אתה שמתיר, הוא מדבר על טעימה בלשון, לא, זה ברור שהוא מדבר על טעימה בלשון, זה לא כמו בתעניות. אני רק אגיד, למה זה חשוב לנו, זה חשוב לנו סתם לדעת כמובן, אבל מכה מעשית, אני אתן לכם שתי נפקמינות מעשיות. נפקמינה אחת, אתה נמצא באיזה מקום ויש לך משחת שיניים בלי הכשר. האם מותר להשתמש במשחת שיניים בלי הכשר? אז עכשיו כאן יש כמה דברים שיש מקום לדון בהם. יש מקום לדון מזה שמשחת שיניים אולי היא לא ראויה לאכילה. שזה דבר אחד. כן, בעיקרון, השאלה אם אין שם מרכיבים מסוים, המרכיב אולי לא קשר, שיש בו איזה משהו שהוא, שאתה תואם אותו, אני מבין.
הילדים אוכלים.
יש דבר נוסף, שאולי גם אלה שאסרו טעימה בלשון, זה מחשש שם היבלע. אבל דבר שאתה לא רוצה לבלוע, כי לא טוב לבלוע אותו, אולי אין בו בעיה של טעימה בלשון, יש בריבש ככה, אולי דבר שאתה לא רוצה לבלוע, אולי אין בו בעיה בכלל. וחוץ מזה, סתם ככה, משחת שיניים רגילה, לא ברור שיש שם בכלל מרכיבים של איסור, ואם יש משהו, השאלה היא באמת. ולכתחילה, אנחנו כן משתדלים לקנות משחת שיניים עם הכשר, כך משתדלים לקנות, אבל כשאדם תקוע, אז יש סיבה בגלל כל הדברים האלה, לא ראוי לאכילה, וזה רק טעימה, ואתה לא רוצה לבלוע, אז יש סיבה להשתמש גם עם משחת שיניים בלי הכשר, ויש מקומות בחוץ הארץ שאנשים לוקחים משחת שיניים בלי הכשר בצורה סוחפת, כאילו בלי לחשוב על זה יותר, יש רשימות, אבל יש בזה אולי עידור מסוים. לעניין פסח, אז גם יש מקום לדון בעניין הזה. לעניין פסח, לעניין, מה אתה אומר?
גם הנאה נאסרה בפסח.
מה זה? לעניין פסח, הנאה אמנם נאסרה בפסח, אבל פשטות הפוסקים שהנאה נאסרה רק מדבר שראוי לאכילה. ואם זה לא ראוי לאכילה, אז גם זה יהיה מותר, ויש מקום גם לדון בפסח. לפני הרבה שנים הלכתי לבקר את אמא שלי בתל אביב, לפני פסח, ואני נמצא בסופר ואני רואה אישה מחפשת משהו במשחות שיניים, והיא שואלת אותי, איפה יש כאן משחת שיניים קשירה לפסח? זה סופר בתל אביב, לא רואים שם כמעט, הכל רגיל. עכשיו, היה ברור שהיא לא דתייה, כן? זה היה ברור לגמרי, שבכלל, אני אומר, תראי, אפשר להקל, לקחת גם משחות רגילות. היא אומרת לו, לא. אתה היית משתמש בזה? אמרתי לו, אז היא אומרת, טוב, תביא לי משחת שניים שגם אתה היית משתמש. הלכתי וחיפשתי, ואתה רואה, עם ישראל לפעמים, זה מה שמטריד אותו עכשיו, המשחת שניים הקשרה לפסח. אני רק אגיד לסיום, לשער ביטול בשישים, זה תמיד שאלה איך משערים בפועל. אז יש כל מיני שיטות, אבל אחת השיטות על פי רש"י, אבל אחת השיטות הנוחות, כמובן, יש כל מיני שיטות במשקל וכל מיני דברים נוספים שאנחנו לפעמים משערים, אבל בדרך כלל, הדבר הפשוט הוא, אם למשל, בוא נגיד, תלוי מה, אבל בוא נגיד שנפלה חתיכת בשר, בוא נאמר שחתיכת בשר נפלה לתוך מרק חלבי. אז אתה עושה קו במפלס, אתה מוציא את הבשר ורואה כמה המפלס ירד. ואז אתה פשוט בודק את האורך של הפסים, ואתה רואה אם הפס הזה שירד הוא פחות מ-60 מהכמות הכללית. כמובן שיש שיטות מדעיות לבדוק, אבל בדרך כלל שאתה תקוע אין לך לא מדע ולא שום דבר, אתה איכשהו צריך לשער. אז זה בדרך כלל הדרך שבה נוהגים לשער, ויש כל מיני דברים אחרים. ואת הסיפור של החלב סיפרנו פה, נכון? עוד נפקמינה, נכון, רק אגיד מהמצרזות. עוד נפקמינה, שאל אותי מישהו אתמול, אשתו לומדת להיות קונדיטורית, והכל קשר שם, אבל זה חלב נוחי. והיא רוצה לטעום, אבל היא לא אוכלת חלב נוחי. אז שאלה אותי אם היא יכולה לטעום, אז אמרת לו, תשמע, אם היא רק תואמת בלשון, רק לטעום, לראות ונשים טיפה על הלשון, גם מי שלא מקפיד על חלב נוחי, וזה אני חושב שאפשר לסמוך על התז, וזה גם לא, אם ניתרנו בספק, ספק רחוק של איסור, בכבד איתרנו, אז כאן, שזה חומרה, בכל אופן, אני חושב שבזה אפשר להתיר. אתם מכירים את הסיפור עם בסל סלנט, נכון? עם החלב. כן, סיפרנו אותו פה? אני רק אגיד, תראו, מנחה יהיה לנו דקה בכל אופן, כי יש שם השיעור עכשיו, אז זה אפשר. היה בירושלים, אני חושב שישראל סלנט, או שמואל סלנט, היה בירושלים איזה סיפור שהיה איזה בית, אולי יתומים, היה שם מרק גדול, בשרי, ואין שם כסף, אין מה לאכול, ומישהו עבר עם איזה כוס חלב, ונפל, ונשפך לו לתוך המרק. בדקו וראו שזה לא בטל ב-60, הלכו לזרוק את המרק הזה, אבל אין מה לאכול בירושלים. אז אמרו, בואו נשאל את הרב שמואל סלנט, רבה של ירושלים, הלכו לשאול אותו, הוא בא, הוא אמר, תשמעו, אני צריך לבדוק משהו, חזר אחרי שעה, אומר, אפשר לאכול את המרק. אמרו לו, הרב, איך זה יכול להיות? זה לא בטל ב-60. הוא אומר, אני לא יכול להגיד. הוא בסוד לא יכול, לא יכול להגיד, זה סוד, לא יכול להגיד. ואחרי שנים התברר הסוד, שהוא הלך לחלבן, הוא אמר לו, תגיד לי, כמה מים אתה מערבב בחלב לפני שאתה מוכר? אז החלב, עם כל המים שהוא ערבב, זה היה בטל ב-60, אבל הוא לא רצה לפגוע בפרנסה שלו, אז התברר יותר מאוחר.